אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום לכם, בפרק הראשון בסדרה הזו עסקנו בקשר או בזיקה שבין הציבור החרדי, כאן בישראל, לחברה היהודית המסורתית במזרח אירופה ב-200, בתחילת המאה ה-19 פחות או יותר. בפרק הזה נדבר על החרדים שחיו כאן בארץ, בארץ ישראל, לאורך מאות שנים, מה שקרוי אנשי היישוב הישן, היישוב הישן האשכנזי אם תרצו. ואני זוכר באחת מהכתבות ששודרו בערוץ 12 לפני משהו כמו שנה, אמר למצלמה צעיר חרדי, למה באתם? אתם הציונים החילונים. מאות שנים חיינו כאן לצד הערבים בלי שום בעיה. רק נזק גרמתם. לא ציטוט מדויק, אבל זו רוח הדברים. אנחנו בעניין הזה רוצים לדבר איתך, דוקטור מנחם קרן קרץ, חוקר החברה החרדית. שלום לך, תודה שבאת לאולפנינו, מנחם.
תודה רבה על ההזמנה.
אנשי היישוב הישן בעצם חיים כאן לאורך המון שנים, עד שמגיעה הציונות. לאיפה אנחנו חוזרים?
היישוב הישן, כהגדרתו, זאת אומרת, יהודים חיו בארץ לאורך כל תקופת הגלות. אבל מספרם היה נמוך מאוד. כשאנחנו מדברים, למעשה, על היישוב הישן, אנחנו מדברים על יהודים אירופאים שהגיעו לארץ ישראל, ובעצם קיימו פה סוג של חברה נפרדת, שונה קצת מזו שהייתה קיימת קודם לכן. ראשיתו של היישוב הישן, למעשה, הוא בתחילת המאה ה-19, בתחילת המאה ה-18, עם העליות הראשונות של החסידים, ועליות של הפרושים.
ותלמידי הגר"א.
תלמידי הגר"א שהגיעו לכאן במשך השנים הללו. המספרם בסך הכל לא עלה על כמה אלפים בכל הארץ, והוא הלך והתגבר במשך השנים.
כלומר, העלייה הראשונה שבלימודי היסטוריה מלמדים אותנו שהציונות הייתה ציונות חילונית, זה לא נכון היסטורית.
זה לא נכון היסטורית. היו עליות לפני כן, אבל הן לא היו עליות ציוניות.
אוקיי. מגיעים לכאן לארבע ערי הקודש, נכון? ירושלים, חברון, צפת וטבריה.
בעיקר, אבל לא רק. היו גם ערי קודש אחרות, כמו עזה למשל,
עזה.
פקיעין, כן, שוב, יהודי בפקיעין גם.
זה נכון.
היו עוד כמה, היו יהודים באקו, היו יהודים ביפו.
מה עשו בעזה? כלומר, יש בית כנסת בלב עזה, נכון? אני מניח שהוא
כן,
חרב היום.
כן, היו קהילות יהודיות שחיו שם.
לא מספיק מכירים את ה...
לא מספיק מכירים, זה נכון. אבל כשאנחנו מדברים על היישוב הישן, בעיקרון אנחנו מדברים על היישוב הישן הירושלמי. שם היה רוב מניינו ובניינו של היישוב הזה.
בעיר העתיקה.
התחילה כמובן בעיר העתיקה, ובמאה ה-19, באמצע המאה ה-19, התחילה כבר היציאה מחוץ לחומות, אל השכונות הראשונות מחוץ לחומות. בראשן כמובן מאה שערים. שוקמה בערך ב-1860, והיישוב הישן הזה התחיל לגדול. באותה תקופה של הפריצה מהחומות החוצה, התחילו להגיע הלאה סוג שונה של יהודים. אם עד אז היישוב הישן התאפיין על ידי יהודים שהגיעו כדי לשבת בארץ ישראל ולהקדיש את עצמם ללימודי תורה ולימודי קודש, תוך שהם נתמכים על מנגנון החלוקה של הכוללים, זאת אומרת, אספו כספים במדינות מזרח אירופה, והכספים האלו תמכו את היהודים שישבו בארץ ישראל ולמדו תורה. זאת הייתה השיטה הכלכלית של היישוב הישן, כאשר העיקרון היה שיהודים שבאים לארץ ישראל, באים לארץ ישראל כדי לחיות חיי תורה ופרשות, שמוקדשים כולם ללימודי תורה ולקיום מצוות. באמצע המאה ה-19 התחילו להגיע יהודים שומרי מצוות מסוג אחר. אלה היו כבר יהודים יותר מודרניים, יותר משכילים, שבאו לחיות בארץ חיים נורמליים. זאת אומרת, הם עדיין היו שומרי מצוות, אבל הם הקימו עסקים, הם חינכו את ילדיהם במעט השכלה כללית, הם הקימו עיתונים, הם ביקשו לקיים חיים שיהיו דומים יותר לחיים שהם אותם הם עזבו במדינות שמהם הם באו, ולא להיפרד כל כך מדרך החיים הזאת. על רקע זה התחילו כמובן סכסוכים בין היישוב הישן השמרני יותר ובין אותם חרדים מתונים נקרא להם, שהלכו, שהמספר שלהם הלך וגדל, ובסופו של דבר הם הצטרפו למה שנקרא היישוב החדש. זה אותו יישוב שהוקם בסוף המאה ה-19, לאחר שהתחילו כבר העליות הציוניות הראשונות, משנות ה-80 של המאה ה-19.
איך את היחסים בין כל הקבוצות הללו? נשמע לי מקור לחיכוך.
היו חיכוכים רבים מאוד. לכך תרמה גם העובדה של האשכנזים, היות וארץ ישראל הייתה אז תחת השלטון העות'מאני, למעשה ליהודים אשכנזים לא היה איזשהו מעמד מוכר מטעם השלטונות, והם היו מין איזשהו ציבור כזה שאין לו הנהגה משל עצמו, אין לו הנהגה מוכרת, ואין לו מעמד מוכר בעיני השלטונות, ולכן גם אי אפשר היה לפתור את הסכסוכים האלו שהתגלו מתוך איזושהי הסכמה או מתוך איזושהי שיטה של בחירה, של מנהיג מוסכם, והדבר הזה הוביל לסכסוכים רבים מאוד לאורך כל המאה ה-19, במיוחד בסופה.
בין סכסוכים בין איזה קבוצות? רק בוא נבהיר.
נאמר, בין סכסוכים בדרך כלל שנעו סביב מנהיגות של רב כזה או אחר.
זה בתוך הציבור החרדי?
זה בתוך, בתוך הציבור החרדי אשכנזי.
למשל מי?
זאת אומרת,
הרב קוק והרב רוזנפלד?
הרב קוק כבר כזה תקופה שהוא יותר מוכר. אבל הרב שמואל סלן, שהוא נחשב הרב המנהיג העיקרי של הציבור החרדי, הוא היה לו, בוא נגיד, את התמיכה הגדולה ביותר, אבל לצידו פעל הרב דיסקין, שנודע בשמו הרבי מפריסק, שהוא קרא תיגר על הרב סלן, והוא הקים מוסדות מתחרים לשלו, והסכסוכים ביניהם נמשכו לאורך כל הזמן. כן,
אבל לא, סכסוכים היה גם בין בטח אנשים שומרי מצוות, היישוב הישן, איך שלא נקרא להם, לבין הציונים החדשים שהתחילו לטפטף ולהגיע לכאן.
כשהגיעו הציונים החדשים, בעיקר הם התחילו להגיע בסוף המאה ה-19, אבל בעיקר בתחילת המאה ה-20, עם העלייה השנייה, למעשה לא היו סכסוכים משום שלא היה מכנה משותף. זאת אומרת, הסכסוכים הם תמיד היו בין שומרי המצוות, כן? מי שומר יותר טוב, מי שומר יותר נכון, או מי מתנהל בצורה יותר נכונה מול המצב החדש הזה שנוצר בארץ ישראל, בארץ הקודש. ביניהם היו יותר סכסוכים מאשר בינם לבין היהודים החילונים, נקרא לזה.
לא נעים לומר, אבל זה אקטואלי.
עדיין, כן.
העם היהודי היה מעניין. כלומר, בין השאר בתוך הציבור, כמו שאתה אומר, הגיעו אנשים שהם היו פחות פרום, לא יודע איך לקרוא לזה, פחות רצו יותר לימודי חול, אני מניח, והתחיל משיכות חבל, נכון?
ההגדרה הזאת של פחות פרום זה הגדרה שלך. אני לא יודע איך מודדים את זה בפרומומטר, כן? זאת אומרת, זה אותם אנשים ששמרו תורה ומצוות, הם פשוט באו ואמרו, אנחנו היינו רגילים במקומות שמהם באנו להתנהג לפי אורח חיים מסוים.
למשל, תן לנו דוגמה.
אנחנו היינו בעלי בתים. אנחנו לא למדנו בכוללים כל היום.
בעלי בתים זה אומר בעלי עסקים?
בעלי בתים זה אומר בעלי עסקים, יצאו להתפרנס בכל מיני דרכים. אנשים עזרו בפרנסה, למדו קצת לימודי חול על מנת שיקל עליהם את צורכי הפרנסה. אורח החיים היה יותר מתון. הם נסו להתרחץ בים למשל, מה שאולי החרדים פחות עשו. הם הקפידו פחות בכל מיני חומרות שהיישוב הישן נקט על עצמו. כל מיני דברים כאלו, זה לא שהם היו פחות חרדים, הם היו חרדים לפי דרכם.
לא, זה ברור, אבל על מה היו הוויכוחים? על מוסדות חינוך, אני מניח.
בעיקר על מוסדות, זאת אומרת, הוויכוחים העיקריים היו בנושא מוסדות חינוך, שפת החינוך, האם למד בעברית או ביידיש, מה היו התכנים שילמדו במוסדות החינוך, במיוחד במוסדות החינוך הציבוריים. זאת אומרת, הוויכוחים העיקריים היו במוסדות חינוך כמו בתי יתומים, ששם זה היו מוסדות שכאילו הקהילה ממנה אותם, או אלה היו מוסדות משותפים, ואלו היו כאילו שם היו ויכוחים שהיו יותר עקרוניים. אבל גם בבתי הספר שקמו, כמו בית ספר למל שקם בירושלים, בית ספר אבלינה דה רוטשילד, גם שם היו ויכוחים על שפת הלימוד, על תכני הלימוד, והיו כיפופי ידיים לכאן ולכאן.
כמו תמיד. כלומר, היו פה בירושלים אנשים שהיום היינו מגדירים את זה חרדים, שלימדו את ילדיהם מתמטיקה, חשבון, אולי שפה זרה, להכשיר אותם לקבל איזושהי אפשרות להתפרנס.
כן, בדרך כלל הדברים האלו נעשו, היות והיו את הסנקציות החברתיות, בדרך כלל הדברים האלו, מיעוטם שלח את הילדים לבתי ספר מסודרים, ורובם פשוט שכרו מורים פרטיים כדי שילמדו אותם את המקצועות הללו.
יש לנו מושג על מספרים, כלומר, תחילת המאה ה-19, כמה אנשים חיו כאן בסוף המאה ה-19?
סדר גודל של 80-90 אלף יהודים, מיעוט, בארץ ישראל כולה.
כן. מיעוט דמוגרפי, במובן הדמוגרפי.
מיעוט דמוגרפי בהשוואה לרוב הערבי שהיה, כן.
איפה אנחנו, באיזה שנה אנחנו, מנחם? תחילת המאה ה-20 כבר אנחנו?
אנחנו בתחילת המאה ה-20, ערב מלחמת העולם הראשונה. למעשה, בערב מלחמת העולם הראשונה, קורסת המערכת של היישוב הישן לגמרי. מת הרב שמואל סלנט, הרב דיסקין הזקן, האב, נפטר גם כן, ולמעשה, ליישוב הישן אין מנהיג. הדבר הזה גורם למחלוקות אינסופיות בתוכו, יש מריבות, יש מוסדות חשובים שפושטים את הרגל וגוררים איתם למעשה מוסדות אחרים.
כי אין כבר את הכסף מאירופה?
לא כי אין כסף מאירופה, זה קרה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. פשוט המוסדות האלו קיבלו כסף כדי להשקיע אותו מיהודים מבוגרים שעלו כדי למות בארץ ולהיקבר בה, כמו הסבא רבא והסבתא רבתא שלי. הם הגיעו, הם באו עם כסף, את הכסף הזה הם נתנו למוסדות שהשתמשו בו, מתוך הבטחה שהם ישלמו ריבית לאותם יהודים זקנים, ומהריבית הזאת הם היו אומרים לחיות. הבעיה היא שהמוסדות האלו לא התנהלו כשורה, איבדו את הכסף, וכתוצאה מזה גם מאות יהודים זקנים, וגם מוסדות אחרים שבמרכאות השקיעו אצלהם את הכסף כדי לקבל ריבית, גם הפסידו את השקעתם. הדבר הזה באמת הביא להתמוטטות של החברה הזאת, והדבר הגרוע ביותר שקרה לאחר מכן היה פרוץ מלחמת העולם הראשונה.
1914?
עד 1917.
18 בעצם.
בארץ ישראל זה היה 17.
אוקיי, בעולם. כן, אז מה קורה פה כשפורצת בעולם מלחמה?
מה שקורה פה זה אסון קטסטרופה נוראה ליישוב הישן, במיוחד ליישוב הישן הירושלמי, שיוצא מהמלחמה הזאת עם הרבה פחות אנשים ממה שהוא נכנס אליה. צריך לזכור שרוב תושביו של היישוב הישן היו במקור נתיני האימפריה הרוסית. והאימפריה הרוסית הייתה במצב מלחמה עם האימפריה העותמנית. והיות והם היו נתינים של מדינת אויב, הם היו צריכים או להתאמן, להפוך לאזרחים עותמנים, או להגר. מה שחלק גדול מהם עשה, וחלק גדול מהם פשוט הוגלה, אחרים פשוט סבלו מאוד מרעב וממחסור, מתו הרבה מאוד אנשים, גלו הרבה מאוד אנשים, והדבר הזה הביא לתוצאות קטסטרופליות. על זה כמובן יש להביא בחשבון את העובדה של היישוב הישן כשלעצמו, לא הייתה הנהגה ראויה שהייתה יכולה לכוון אותו ולקלקל את צעדיו.
היו יהודים שהשתתפו במלחמה?
היו יהודים שהשתתפו במלחמה, אבל לא הרבה יהודים חרדים, לא הרבה יהודים מהיישוב הישן. כאלו לא היו הרבה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפורים על לילי ואהרונס, משפחת אהרונסון, אלה כמובן היו יהודים שהיו שייכים ליישוב החדש. אלו מהיישוב הישן לא היו מעורבים במלחמה.
ממש מתו פה מרעב? סליחה שאני חוזר לדבר הנורא הזה.
התשובה היא כן.
נורא?
ככל שאנחנו יודעים, התשובה היא כן. אחת הסיבות, למשל, ובמיוחד ביישוב הישן, ב-1915 לערך ארגנו יהודי ארצות הברית אונייה של מזון שהגיע לארץ ישראל כדי לעזור לתושבי ארץ ישראל היהודים. ומי שלמעשה ניהל את חלוקת המזון הזאת, היו כל הציבורים שהיה להם הנהגות מבוססות. ליישוב הישן, היות ולא הייתה לו הנהגה מאורגנת, הוא בעצם זכה רק לשאריות מחלוקת המזון הזאת. ולכן היהודים האלו רבים מאוד מתו ברעב וממחלות ומעוני. שאר הדברים שהתרחשו במלחמה.
למיטב הבנתך, ידיעתך, המחקר, האם הייתה תופעה שבגלל הרעב אנשים עזבו את אורח החיים החרדי ועברו לבית ממול של היישוב החדש, שם יש אוכל?
זה דבר שאני לא יודע. אני, לגבי התקופה הזאת, אני לא חקרתי אותו ואני לא מכיר אותו. אני כן יודע להגיד שבתקופת מלחמת העולם השנייה, אחד האזורים שבהם נפוצה הזנות יותר מכל אזור אחר בירושלים, היו בסביבות 100 שערים.
אוי, זה לעז גדול.
זה מה שהיה. זאת אומרת, העוני והמחסור הובילו גם לתופעות כאלו. אני לא יודע אם המעבר היה למעבר כאילו ליישוב הישן, אבל ודאי הביאה אנשים לעשות מעשים שאחרת הם לא היו עושים.
דוקטור מנחם קרן כץ, אנחנו במהלך מלחמת העולם הראשונה, אנחנו, לפי הסקירה המרתקת שלך, אתה אומר שהייתה פה שוקת שבורה לגבי היישוב הישן. בואו נתקדם הלאה. בינתיים בעולם היהודי, זה לא הנושא שלנו, אבל אי אפשר להתעלם מהדרמה הדמוגרפית הגדולה, אותם אוניות שיוצאות ממזרח אירופה ומגיעות שם לחופי אליס איילנד בניו יורק. זה ככה ברקע, רק ניתן את הרקע שקורה לעם היהודי.
למעשה זה...
ממש נדידת עם מאירופה לאמריקה.
נדידת העם למעשה התחילה הרבה לפני כן, בסוף המאה ה-19, פחות או יותר כשהגיע לכאן העלייה הראשונה ב-1880, אז התחילה גם ההגירה הגדולה לארצות הברית. למעשה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, בהדרגה נסגרו שערי ארצות הברית, וזו הייתה אחת הסיבות לעליות השלישית, הרביעית והחמישית לארץ ישראל, שהייתה בעצם, לא הייתה להם, לא היה לאן להגר, אז באו בין היתר לארץ ישראל.
כן, למרות שאני סיירתי פעם באותה משכנות עוני של איפה שהם חיו בניו יורק, ולדברי המדריך, המצב בארץ כלכלית היה יותר טוב מהמצב בניו יורק מבחינת תנאי מחיה, נקרא לזה כך.
זה נכון, אבל הסיכויים להצליח במשך הזמן בארצות הברית, כמו שכולנו יודעים במבט רטרוספקטיבי, היו יותר טובים.
בוא נייחד כמה דקות למצב הנשים כאן ביישוב הישן. אנחנו באזור סוף העשור השני של המאה ה-20.
כפי ש... הזכרתי בשיחה הקודמת, באופן כללי, בהשוואה לימינו אפילו, מצבן של אנשים החרדיות, נקרא לזה ככה, לא היה מאוד גרוע. זאת אומרת, הם זכו להשכלה מסוימת, היות והיו פטורות מלימודי הקודש, היו הרבה נשים שגדלו בבתים דתיים, שלמדו בבתי הספר הלא יהודיים, שירו את השכלתן, את ידיעותיהם, שלטו בשפות זרות, קראו את הספרות העברית שנכתבה אז, שנכתבה לכאורה בעיקר לנשים, ספרות השונד, מה שנקרא בפולין, ספרות מאוד, מאוד ענפה, והמצבן יחסית מבחינת המעמד החברתי והחשיפה לתרבות לא היה כל כך גרוע. בארץ ישראל, אנחנו מדברים עכשיו אחרי המלחמה, היה מאבק בנושא של זכות בחירה לנשים, משום שהמוסדות שהוקמו בתקופת המנדט כבר דרשו שגם הנשים יצביעו, וכמובן שהייתה על הדבר הזה מחלוקת גדולה, ובסופו של דבר הנשים היהודיות בארץ ישראל הייתה אחת מקבוצות הנשים הראשונות בעולם כולו שהייתה להם זכות הצבעה כלשהי. כן, הדבר הזה היה נכון גם בארץ ישראל, וגם בבחירות שהתנהלו בקהילות החרדיות בפולין, שגם שם על אנשים בלחץ ציבורי ניתנה זכות הצבעה.
כלומר, נשים היו צריכות, גם נשים שלומדות לימודי קודש, דיברנו על שר השניר, כמובן, בבית יעקב, וגם לימודי חול היה יותר קל אפילו מלימודי קודש, נכון. לכאורה.
נכון.
החידוש הוא היה לימודי קודש, אישה לומדת חומש.
למדו, אבל למדו באמת במסורה.
צנע אורנה.
למדו, כן, צנע אורנה זה כבר היה ספר לנשים, זה לא היה ספר לימוד, אבל למדו במסורה לימודי קודש, באמת היה מספר מסוים של ספרים שאותם היה מותר ללמוד, כל מיני מדרשים, כמובן, כל הדינים שקשורים לנשים, קצת היסטוריה של יהודית, קצת תולדות רבנים, כמובן קריאה וכתיבה, בעברית, ביידיש, מעט מאוד, והיות וצריך היה להסיק את, את הילדות, את הבנות האלו, בין היתר כדי לאפשר להורים לצאת לעבודת לפרנסה, כן, היו צריכים למלא את הדבר הזה בתוכן, ואת התוכן הזה לימדו בין היתר בלימודי חול, לימודי פולנית, קריאה של ספרים בפולנית, בין בבתי הספר היהודיים שאליהם נשלחו חלק מהבנות, אבל אלו היו בתי ספר פרטיים שעלו כסף, ובין בבתי הספר הפולנים שהם היו בחינם, וגם משפחות דתיות שלחו את הבנות לשם כדי ללמוד.
אני חייב להרקפות שנייה אחורה, יש לי משהו בראש, שלושת השבועות המפורסמות. אני יודע שאנחנו צריכים לחזור הרבה אחורה, אבל איך זה מסדר עם כל אלה שבאים לכאן, והרי אסור לעלות בחומה? אתה כתבת ספר על הרב
אבי סאטמר. אני כתבתי, אני עסקתי בזה באמת בהרחבה בשאלה הזאת, באידיאולוגיה הזאת, אבל למעשה השאלה הזו לא עומדת על הפרק בכלל. זאת אומרת, מתקופת היישוב הישן, יהודים עלו לארץ ישראל, העלייה הייתה בצמצום, והנושא הזה של שלוש השבועות, מי שקיבל את הנושא הזה פשוט לא עלה לארץ ישראל. ומי שעלה לארץ ישראל, עלה, למרות שהוא ידע שקיים המנהג או המסורת הזאת, והחליט לעלות בכל אופן.
אוקיי, אז נסגור סוגריים ונחזור בחזרה לתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20. עדיין באירופה עוד אין סכנה של הנאצים.
כן. ומה שקורה בארץ ישראל זה דבר, קרת דבר שהוא לא צפוי. זאת אומרת, רוב רובו של היישוב הישן, כמו רוב רובו של הציבור היהודי במזרח אירופה, היה מצאצאי יהדות האימפריה הרוסית, מה שנקרא יהדות רוסיה-פולין, ואלו היו גם רבניו. אבל בתקופת המלחמה עולה קרנה של היהדות ההונגרית, והנהגת היהדות ההונגרית. הדבר הזה קורה בעיקר כתוצאה מכך שהכולל של יהדות הונגריה היה הכולל הפעיל ביותר בתקופת המלחמה, היות והונגריה לא הייתה מדינת אויב לאימפריה העותמנית, הוא יכול להמשיך ולהתקיים בתקופת המלחמה, וכך לתמוך באותם אנשי היישוב הישן. זאת ועוד, כל הרבנים, הפולנים, רוסים, ליטאים, שהיו ביישוב הישן קודם לכן, או שנפטרו, או שהיגרו, ולמעשה מי שנותר כמנהיג הבולט של היהדות החרדית בארץ ישראל בתקופת המנדט, היה הרב זוננפלד. רב זוננפלד הוא רב הונגרי, לפי המסורת ההונגרית, ואחרי תקופת המנדט, הוא מחליט לקיים בארץ ישראל את מסורת ההתבדלות ההונגרית, כלומר להקים קהילה חרדית שתהיה נפרדת לחלוטין מן הקהילה הציונית. והוא בונה לעצמו למעשה מערכת שלטון נפרדת, כאילו כפי שהייתה קיימת, בוא נגיד, בין הציבור המוסלמי, שהיה קהילה נפרדת מבחינת שלטונות המדת, הציבור הנוצרי, הציבור הצ'רקסי והציבור היהודי, כך בונה הרב זוננפלד קהילה נפרדת, מקבל הרשאה מטעם שלטונות בריטניה להתנתק מהקהילה הציונית, וככה
הוא... מה זה אומר? מה הוא בונה? מערכת חינוך כמובן?
מערכת חינוך, יש לו קהילה שהיא קהילה נפרדת, יש לה בית דין שהוא נפרד, הוא לא מכיר ברבנות הראשית, מערכת הגיוס הכספים שלו נפרדת, יש לו עיתונות נפרדת, כל אורך החיים הוא אורך חיים נפרד. זאת אומרת, הם לא מושפעים, הציונים לא יכולים להגיד לחרדים מה לעשות, והחרדים חיים את חייהם בנפרד לחלוטין מהיהודים החילונים ומהיהודים הציונים. הציונות הדתית לעניין זה נחשבת פסולה באותה מידה.
ברור. כלומר, כאן בעצם מתחילה להיוולד החברה החרדית.
כאן בעצם מתחילה להיוולד החברה החרדית כישות שהיא מובדלת לחלוטין, כן? התופעה הזאת היא לא הצליחה להחזיק מעמד יותר מדי זמן, משום שבשנות ה-30 כבר הלחץ מהאירועים העולמיים בעצם לא מאפשר לפירוד הזה להמשיך ולהתקיים. מצד אחד באירופה הולכת וגוברת האנטישמיות, שבאה כמובן לידי לסייע בעליית היטלר לשלטון, יש גזירות אנטישמיות קשות מאוד.
זה פה יותר מוכן, זה 30 בינואר 33.
כן. גם בפולין יש גזירות אנטישמיות קשות מאוד, בארץ ישראל, כמובן גם ב-36 מתחיל המרד הערבי, ובעצם אגודת ישראל העולמית מבינה שהפירוד הזה שקיים בתוך ארץ ישראל לא משרת את האינטרסים שלה, משום שהיהודים היהודים החרדים שמתחילים לעלות בשנות ה-30, הם ברובם יהודים חרדים, מה שקראנו במשדר הקודם, יהודים חרדים מתונים יותר. זאת אומרת, הם יהודים שרוצים לעבוד, הם מתיישבים בעיקר בערים היהודיות מחוץ לירושלים, בתל אביב, פתח תקווה, ראשון לציון.
תלמידי הרב הירש היית אומר?
סליחה?
תלמידי רב שמשון רפאל הירש יותר מכיוון
יקים? אלו היקים, אבל גם יהודי פולין. גם יהודי פולין, חסידי גור, חסידי אלכסנדר, חסידי...
שבאים לתל אביב, נכון? הרבה באו לתל אביב.
הרבה מאוד גרו בתל אביב, כן.
היום כבר בקושי.
תל אביב, במשך 30 שנה, תל אביב הייתה מרכז החסידות של ארץ ישראל.
מדהים לחשוב על זה היום, אה?
כן, עשרות אדמו"רים חסידיים התגוררו בתל אביב, היו שם למעלה מ-100 בתי מדרש, 100 בתי מדרש חסידיים, רבים מהחסידים האלו נטו לציונות, חלק, גם חלק מהאדמו"רים.
תן שמות.
הצביעו, האדמו"ר הרבי מבוש היה ידוע ביניהם, שחגג אחרי קום המדינה את יום העצמאות, באופן חגיגי, אפילו את יום שחרור ירושלים. היו כמה רבנים, באופן כללי, מה שנקרא רבנים לבית רוז'ין, היו פרו-ציונים. ובמילה מסוימת, גם הרבנים שהיום נודעים כאילו בהשקפת העולם הקנאית שלהם, היו הרבה יותר מתונים מאשר האבות שלהם. למשל, הרבי מוויז'ניץ.
כן.
רבי מוויז'ניץ, שבשנות ה-60 הקים נחל חרדי עבור החסידים שלו.
אני רואה שאתה מחייך. כן, יש לנו עוד כמה דקות. דבר, מנחם.
אז בשנות ה-30 בעצם אגודת ישראל שולחת משלחת לארץ ישראל, ומפרידה למעשה בין ההנהגה של החרדים הקנאים, צאצאי וממשיכי דרכו של היישוב הישן, ובין החרדים המתונים יותר, שהם אנשי אגודת ישראל, שרובם מתגוררים מחוץ לירושלים. וההפרדה הזאת היא מתרחשת בסוף שנות ה-30, ואז מוקמת לנטורי קרתא, קבוצת נטורי קרתא, שקמה בעצם כמחאה נגד אגודת ישראל, נגד הצד הזה של אגודת ישראל, שבעצם מציין התקרבות של אגודת ישראל אל התנועה הציונית, והמתח בין שני המחנות החרדיים האלו מוביל לפיצוץ שמתרחש בשנת 1945, שבה החברה החרדית הלא ציונית בארץ ישראל למעשה מתפצלת לשני חלקים שקיימים בה עד היום. הצד המתון נותר הצד והגדול יותר, הצד המתון והגדול יותר הוא הצד של אגודת ישראל, והצד הקטן והקנאי יותר הוא למעשה קבוצות שמשתייכות לעדה החרדית, שלמעשה נוצר נתק בין שני הציבורים האלו משנת 1945 ואילך. אגודת ישראל, זאת אומרת, אם ציינו בארץ ישראל...
אגודת ישראל ודגל התורה היום בעצם, שזה הצד הליטאי. אגודת ישראל היום זה הצד החסידי.
זה נכון, אבל אגודת ישראל התקיימה כמפלגה חרדית, כלל חרדית, עד שנות ה-80. אז חל בעצם הפיצול, שעליו נדבר בתוכנית הבאה, כשאגודת ישראל בעצם מתפצלת לאגודת ישראל, לדגל התורה ולשס.
הכל לשם שמיים כמובן, כל הפיצולים.
הכל כמובן לשם שמיים, כן.
כן, יש לנו שתי דקות. אז אתה אומר, גם היום קיים, אלה שמצביעים לכנסת, נבחרים לכנסת, המוכרים, גפני, מקלב, אייכלר, ומצד שני נאמר, הפלג, העדה החרדית. הפלג הירושלמי גם כן היום לא מצביע לכנסת.
הפלג הירושלמי משתתף בבחירות.
הוא לא מצביע לכנסת. כבר שתי מערכות.
חלקם כן וחלקם לא.
אוקיי.
תלוי באיזה יישובים.
טוב. לסיכום.
לסיכום, המהלך שעושה החברה החרדית בארץ ישראל בתקופת המנדט, הוא מהלך מאוד חד-כיווני. אם בתחילת תקופת המנדט קיימת היפרדות מוחלטת של הציבור החרדי הלא ציוני, מן הציבור הציוני, היפרדות ממש מוחלטת של קהילות נפרדות, של הנהגה דתית נפרדת, שבאמת הסתייגות מוחלטת, הרי כשאנחנו מגיעים לערב קום המדינה, תקופה יחסית צעד, תקופה של פחות או יותר 20-30 שנה, למעשה אגודת ישראל היא הכי קרובה לציונות מאשר אי פעם. חיילים חרדים מתגייסים להגנה, מתגייסים למחתרות, לוחמים במלחמת השחרור. המנהיגים החרדיים פועלים יד ביד עם המנהיגים הציוניים כדי לקדם את הקמת המדינה. הם חותמים, מנהיגים חרדיים חותמים על מגילת העצמאות.
תזכיר לנו מי חתום.
הרב יצחק מאיר לוין, איצ'י לוין, חתום על מגילת העצמאות. הם הולכים ברשימה משותפת לבחירות לכנסת הראשונה, אספה המכוננת. הם רצים ברשימה משותפת, גם אגודת ישראל, גם פועלי אגודת ישראל, וגם שתי המפלגות הציוניות דתיות, המזרחי והפועל המזרחי, רצים ברשימה משותפת לכנסת הראשונה.
ימות המשיח.
התהליך הזה, ימות המשיח האלו, החזיקו מעמד פחות או יותר באותה נקודת זמן של הקמת המדינה, ומאז ואילך בעצם המטוטלת משנה כיוון, והתהליך ההיפרדות מתחיל, ועל זה אנחנו נדבר בתוכנית הבאה.
נקראת רק פועלי אגודת ישראל, זה אותם חרדים עובדים, נקרא לזה, בית חלקייה, נכון, יסודות, כל המושבים האלה.
פועלי אגודת ישראל זה תנועת הפועלים של אגודת ישראל, שקמה בשנת ה-20, היא לא ממש הצליחה, בשנות ה-30 היא הוקמה מחדש. בהתחלה היה מדובר רק בתנועה פונקציונלית, זאת אומרת שהתנועה שאמורה הייתה לספק עבודה לפועלים, אבל יותר מאוחר היא גם ימצא הנהגה נפרדת ואידיאולוגיה נפרדת, שהייתה אידיאולוגיה יותר לאומית מאשר האידיאולוגיה של אגודת ישראל, המפלגה הראשית, והתנהלה למעשה כמפלגה נפרדת. הכוח שלה היה פחות או יותר, את חלוקת הכוחות הייתה פחות או יותר שני שליש לאגודת ישראל ושליש לפועלי אגודת ישראל.
ובא לציון גואל, דוקטור מנחם קרן כץ, חוקר היסודות החברה החרדית, סקירה היסטורית מרתקת, תודה.
תודה לך.
תודה גם לך, עורך איתי סופרין. אני בן איתי טלבורם, אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני הסקטים, גם בדף הפייסבוק. כאן הסקטים, שם אפשר למצוא את כל הפרקים שלנו. תודה רבה ושלום. כיוון הרוח.